הרבה מאוד שנים חשבתי שמדיטציה זה משהו ששייך לנזירים בודהיסטים או אנשים שהם מחבקי עצים, ואני צריכה בעצם לשבת בצורה מסוימת, בזמן מסוים, כדי להגיע לאיזושהי הערה או חוויה מיסטית קסומה. והאמת היא שבזמן האחרון גיליתי שמדיטציה זה האפשרות שלי להיות נוכחת בזמן הווה, כאן ועכשיו. אני גיליתי שאני מאמנת את המוח שלי להיות קשובה יותר מול כל הגירויים שיש לי במהלך היום. עוצמה שבשקט, האפשרות שלי להיות נוכחת בכאן ועכשיו, בהווה, בעצם מאפשרת לי לאמן את המוח שלי, להכיר במחשבות שלי, למקד אותם, ובעיקר להתייחס אליהן אחרת. כשאני מצליחה להפריד בין המחשבות שלי לבין מי שאני, אני מצליחה להפחית את השיפוטיות, הביקורת העצמית, וכשאני מתרגלת את הדבר הזה, אני מסוגלת לשלוט בצורה שבה אני מפרשת את המציאות. אז היום אנחנו נדבר על מדיטציה, על המילה הזאת שנשמעת לחלקנו כמו משהו שהוא לא שייך אלינו בתוך העולם ההישגי הזה, והעולם שבו אנחנו מונעים מתוך תוצאות ולייקים ועשייה אינסופית. לעצור רגע באמצע היום לכמה דקות, למי זה טוב בכלל? אז היום אני מארחת את יעל גלזר, מנכ״ל מרקורי, מנחה בבית ספר הבינלאומי למודעות עצמית של פטריציו פאולטי. היא מתרגלת מדיטציה מזה 16 שנה. דיברנו על מדיטציה, מה זה מדיטציה, למי זה מתאים, מאיזה גיל, מה עושים עם זה שזה כל כך משעמם לשבת כמה דקות, איך מתגברים על זה, למה חשוב התרגול, מה זה מאפשר לי, מה המחקר אומר על מדיטציה. היה מרתק, מעניין. בתוך הסשן הזה גם תרגלנו מדיטציה 7 דקות, אז קחו לכם, שימו לכם אוזניות, וצאו אל המסע המופלא הזה של העוצמה שבשקט. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות פה.
גם כיף כי לא ראיתי אותך המון זמן, וגם כי את מרתקת אותי. תמיד ריתקת אותי. ואת יודעת, עם השנים גם אני מתפתחת וגדלה, והנושא הזה שאנחנו עומדות לדבר עליו, הוא נושא שאני מרגישה שאם יש מישהי שהיא walk the talk עליו, זאת את, ואת באמת לקחת את זה למרחקים ארוכים. ואנחנו היום נדבר על המושג הזה שנקרא מדיטציה. מין מילה כזאת שאפשר לשמוע אותה ולומר שזה מילה רוחניקית, עבורי אולי משעממת, כי למי יש זמן בתוך העולם ההישגי שלנו לעצור שנייה, ויש לי 1,001,000 משימות בתוך היום.
כן, תראי, המדיטציה זה באמת איזשהו אימון שהוא למרחקים ארוכים, הוא קצת, הייתי אומרת, כמו ללמוד שפה. אם תתרגלי פעם אחת, אז זה כמו שהגעת פעם אחת לשיעור איטלקית, כנראה שתתפסי איזה מילה 2, אבל את עוד לא יודעת את השפה.
אבל רגע, אני רוצה לשאול, מה זה מדיטציה בשבילך?
אז הייתי אומרת שמדיטציה זו בעצם, זה מקום שהוא מקום פנימי, שהוא מקום שנמצא שם כל הזמן, שהוא מקום של העצמי הטוב יותר ממני, החלק הטוב יותר ממני, שנמצא ממש עמוק בפנים, שדה הפריחה שלנו אם תרצי. ושברגע שאנחנו עוצמים את העיניים ונכנסים לניתוק מהחושים שביום יום לוקחים אותנו רחוק מעצמנו, מאפשר לרגע אחד להיות באושר שהוא אושר עילאי ספונטני, אם תרצי, שלאט לאט ככל שנכנסים אליו יותר, מתאפשר לך לפגוש אותו גם במהלך היום יום. זה כמו להיות בבית. והמקום הזה של להיות בבית, בזמן התרגול הזה של המדיטציה, ברגע שעברת איזשהו פרק זמן בסיסי של תרגול, יש בתוכך צורך עמוק, כמיהה, לחזור אליו, לחזור הבית הזה, קצת כמו האימוני יוגה,
לקחת אותי אבל עכשיו למישהי שכבר מתרגלת מדיטציה ואת כבר שם. ונניח שהייתי צריכה לספר לזוי שלי שהיא עוד לא בת 5, מה זה מדיטציה? או למה היא צריכה לעשות מדיטציה?
אז הייתי לוקחת רגע אחד צעד מאוד מאוד אחורה, ועוד לפני שהייתי מסבירה לזוי, הייתי מנסה להבין ברמה שלנו, ואז נדבר על התיווך גם לילדים, כי זה מקום שהוא מאוד חשוב, וגם אני מתרגלת עם הילדים שלי מדיטציה. אז כדי ללכת רגע אחד אחורה ולהיסטוריה, היסטוריה של המדיטציה, וזה חשוב להבין את זה, כי את יודעת, המדיטציה לפני כמה שנים, אם היית מחפשת, היה מעט מאוד חיפושים, והיום זה הפך להיות איזשהו טרנד, אבל הטרנד הזה הוא טרנד שהולך אלפי שנים ומסורות אחורה. אומרים שאלכסנדר מוקדון, עוד כשהוא הלך לכבוש את האימפריה החדשה, כשהוא הגיע לעמק ההינדו, ממש רגע לפני שהוא כבש את גונדר, אמנם הוא מת במסע שלו, אבל המשלחת שלו לקחה מאותם החכמים ההודים, ממש הביאה אותם יחד איתם ליוון, ויחד איתם הביאו את היוגה ואת המדיטציה. ועדויות אחר כך היסטוריות אפשר למצוא גם ביוון למקום הזה שהתחילו שם לתרגל את היוגה ואת המדיטציה. ולמה בעצם הדבר הזה הופך להיות כל כך טרנדי בשנים האחרונות, כל כך נדרש? בגלל הרמה של החיים שבה אנחנו חיים היום, וכשאנחנו מסתכלים מסביב, קצב החיים הולך ועולה, ובעצם דורש מאיתנו מה? הוא דורש מאיתנו איזשהו אקט של קריאה בעין מהיום יום, שאנחנו לפעמים יכולים למצוא את עצמנו פותחים את העיניים בערב ושואלים איפה הייתי היום, ביקרתי בבית הזה, במקדש הפנימי הזה שהוא שלי. וכשאנחנו מסתכלים על היום יום, היום אנחנו יודעים שהמוח, למשל, ככל שרמת הטכנולוגיה עולה, גם התדרים של המוח שבהם אנחנו נמצאים ביום יום הולכים ועולים. ככל שאנחנו נמצאים בסביבה רועשת, יותר רותחת, יותר גירויים, אנחנו גלי המוח הולכים ועולים. ואנחנו, מה זה בעצם אותם גלי מוח? הם אותם התדרים שביום יום, הייתי אומרת, נניח, תסתכלי על יום יום סוען, למשל ניו יורק או סקס והעיר הגדולה שאנחנו רואים אותם הולכות ברחוב באנרגיה, הם נמצאות על אותם גלים שנקראים גלי הבטא. גלי הבטא אלה הגלים, הייתי אומרת, התדירים הדחופים ביותר, אלה שמקושרים לפעולה היומיומית, לרעש הסוחף שבחוץ. תדר אחד מתחת הוא תדרי האלפא. תדרי האלפא הם כבר תדרים שבהם כשאנחנו מתחילים לתרגל את המדיטציה, אנחנו מגיעים לבית הנמוך ומגיעים אל האלפא. ילדים עד גיל 7 נמצאים באותם תדרים נמוכים, ובעצם הרבה פעמים אנחנו פוגשים את זה מתי? כשאנחנו בבוקר צריכים להאיץ אותם קדימה, נעליים ובגדים, והכל לוקח להם הרבה מאוד זמן. למה? כי הם פועלים מראש על אותם התדרים היותר נמוכים, ולאט לאט אנחנו יכולים לפגוש גם תדרים יותר נמוכים, את הדלטה ואת התטה, ושמקושרת לאותם נזירים שמתרגלים אי שם, וגם גלי הגמה שהם נמדדו אצל האדם המאושר בעולם, שאולי נדבר עליו אחר כך. אז כשאנחנו מסתכלים על מה זה המדיטציה, זה קודם כל היכולת להוריד את הקצב ולחפש את הנקודה הפנימית שהיא אני. מי אני? אני זה מי שמצליח לפגוש את האירועים ביום יום, הדברים שאנחנו עושים, העבודה שלנו, הבני זוג שלנו, הילדים שלנו, מערכות היחסים שאותם אנחנו פוגשות, והיכולת שלנו לתת להם את התשובה המתאימה. וכשאנחנו נותנות את התשובה המתאימה, והתשובה המתאימה היא תמיד תשובה שנובעת מתוך מודעות. מהי אותה המודעות? זה היכולת למצוא את הסינכרוניזציה בין החלקים השונים שאנחנו בנויים מהם. שזה הגוף, שזה הרגע, שזה המחשבה. אז הלכתי רחוק כדי לחזור ולהגיד שאם הייתי צריכה להסביר לזוי מהי המדיטציה, הייתי אומרת לה שזה המקום שבו הבית הפנימי שלה נמצא, ושכשהיא תעצום את העיניים והיא תמצא את הבית הזה, היא תוכל למצוא מעיין נובע של אושר אינסופי, שבכל נקודה, לא משנה איפה היא תהיה, ברגעים הכי שמחים, ברגעים הכי קשים, באירועים המתוחים של היום יום, שכולנו נפגשים בהם, היא תוכל תמיד לקחת נשימה איטית ועמוקה, ולחזור אל אותו הבית. כמו שפטריציו פאולטי, שאני לומדת אצלו הרבה מאוד שנים, ועוד מעט גם נדבר על הטכניקה המדהימה שלו, של ה-One Minute Meditation, כמו שהוא אומר, המדיטציה היא לא לעצום את העיניים, היא לפקוח את העיניים לחיים. אז אני חוזרת הביתה כדי להיות מסוגלת לצאת החוצה.
זה מאוד מתחבר לי למה שקורה לנו בעולם המשוגע הזה, ואני מצליחה להבין למה. עוד לא ממש פנימה. תכף נדבר גם על כל הגלים האלו, ומי קבע באיזה גל אנחנו צריכים להיות בכל שלב של היום. אבל מה שאותי ככה, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה, מדיטציה עבורי זה משהו שהוא חלק מאוד מאוד משעמם בפרקטיקה שלו.
אני חושבת שהוא משעמם בגלל הגירוי האינסופי שאנחנו חיים בו. למען האמת, בתוך המדיטציה יש אפשרות להכיר את מי אנחנו, ולמצוא את המקום שלא זקוק לאותם הגירויים, שמצליח לחיות בצורה שהיא בלתי תלויה מהם. אני אתן איזושהי דוגמה. כבעלי עסקים, יש לנו חודש אחד שהוא חודש נפלא, ויש חודש אחד שפתאום יש איזושהי האטה. ואנחנו מוצאים את עצמנו מטלטלים בין אירועי החיים, פתאום מוצאים את עצמנו מאוד מתוסכלים מדבר כזה שלא קרה, או ההוא שלא נתן לנו את התשומת לב וקרה, כל כך שרציתי את ההכרה שלו, ודווקא ברגע הנורא חשוב הזה, הוא לא שם לב אליי, הוא לא אמר לי את המילה הטובה. אנחנו כל הזמן יכולים לפגוש את המצב הזה של הצורך. המצב הזה של הצורך הוא מצב שנובע בגלל העובדה שאנחנו עוד לא מצאנו את הדרך הביתה. כי בתוך הבית אנחנו תמיד נמצאים בחברה של מישהו. אנחנו אף פעם לא בודדים בחברה של מי, בחברה של עצמי. אז אני לא צריכה את העולם בחוץ כדי שייתן לי את הפידבק. וגם אם האירועים קורים, הם לא תופסים אותי באותה מידה. אז אם אני מסתכלת על המדיטציה ואני מנסה, ואני מקווה שאנחנו נסיים את השיחה הזאת שלנו, כשככה אני אצליח להסביר לך, במימד השכלי קודם כל, אבל אחר כך גם במימד הרגשי דרך התרגול, ואנחנו ניתן פה ספוילר קטן שאנחנו נתרגל.
אבל בואי נדבר ברמה השכלית. מה קורה במוח? אם תסבירי לי מה קורה במוח, אז הריזן וואי שלי גם יהיה גדול יותר. מה קורה במוח בזמן מדיטציה?
אז בעצם בזמן מדיטציה, אני חושבת שקודם כל, אם אנחנו רוצים להבין מה קורה במוח, אנחנו חייבים שוב לחזור רגע אחד אחורה כדי ללכת קדימה. בשנות ה-40 של המאה הקודמת, חוקר בשם פול מקלין מיקד את ההבנה שהמוח שלנו לא בנוי ממוח אחד, הוא בנוי משלושה מוחות. יש לנו את המוח הזוחלי, אוקיי? אגב, כל מוח התפתח, הם לא התפתחו בבת אחת, אלא הם התפתחו באבולוציה של ההתפתחות האנושית. כל מוח היה נדרש לתקופת הזמן האחרת שבה הוא התפתח. המוח הזוחלי, שמקושר לכל התפקודים האינסטינקטיביים מוטוריים, מעליו המוח הלימבי, שמקושר לכל התפקודים הרגשיים, אני אוהבת, אני לא אוהבת, זה מוצא חן בעיניי, זה לא מוצא חן בעיניי, ומעליו הנאו-קורטקס, שהוא מוח שהיום, זה המוח שמסוגל לבצע הערכה נכונה של הגירויים שמגיעים, הוא מוח שיש לציין שהוא עדיין בהתפתחות, יש אוניברסיטאות שמדברות עליו אפילו כמפרידות בין הקורטקס לבין הנאו-קורטקס, ובעצם אנחנו פוגשים ששלושת המוחות האלה מחוברים גם לשלושת החלקים שלנו, המוח הזוחלי שמקושר לחלק הפיזי של הגוף, המוח הלימבי שמחובר לחלק של הרגשות, ואותו הנאו-קורטקס שמחובר ליכולת שלנו לבצע הערכה מחשבה גבוהה יותר, פרפיגורציה, ממש לראות את האירועים מראש. ובטח קרה לך כבר שהיית באיזשהו מקום של מימד של איזשהו שקט פנימי שראה בדיוק את הדברים כמו שהם הולכים לקרות. אז תארי לעצמך שהדבר הזה הוא לא היה איזה נצנוץ במקרי, אלא דבר שקורה ביום יום כתוצאה מזה שהמחשבה מכוונת. במהלך המדיטציה אנחנו מחברים את בעצם את שלושת החלקים האלה שביום יום הם הרבה פעמים נפרדים. אני יכולה ללכת, לעשות, להתאמן, אבל בשום רגע לא לדעת איפה הרגע שלי נמצא. או המחשבות שלי יסתובבו שוב ושוב, יש לנו יכולת דמיון מופלא, אבל הרבה פעמים היא הולכת לכיוונים של בזבוז אנרגיה, במקום אל הדמיון שלה, או הפרפיגורציה של המקום שאליו אני רוצה ללכת.
וואו, זה ממש מחבר אותי ל... כשאני עושה אימונים דינמיים, זה אימונים שאת צריכה לזכור את התנועות של בין היד לרגליים. וכל זמן אמרתי, אני אין לי קורדינציה. וככל שככה המשכתי להתאמן, הבנתי שזה לא שאין לי קורדינציה, פשוט אני לא, אני פשוט, המחשבות שלי פשוט הולכות לכיוונים אחרים, אז אני פשוט לא מקשיבה למה, לתנועות שלי, וברור שאני לא אצליח לסנחרן בין היד לרגל, למה שעושים למטה, למעלה. וזה מדהים מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים אנחנו ממש יכולות לעשות פעולה בצורה כל כך אוטומטית, ואנחנו לא שמות לב כמה מחשבות עוברות, ולפעמים גם מחשבות אורדניות. האמת היא, בעיקר מחשבות אורדניות, שאני חושבת על זה. אלו שנכנסים בדיוק בזמן הזה שבו את צריכה שנייה את הנוכחות הזאת.
נכון. אז כשאנחנו מחפשים את האיכות הזאת שיוצרת חיים יותר מכוונים, שהולכים לתוך היכולת, בואי נאמר, יש משפט מאוד יפה של זוכת פרס נובל ריטה לוי מונטנצ'יני, שאומרת, אין לנו טעם, או אנחנו לא צריכים לחפש להוסיף ימים לחיים, אלא להוסיף חיים לימים, להוסיף את הדרך שבעצם בא, אני חיה יותר טוב, כי מה המשמעות של לחיות עוד שעה אחת נוספת, אם לשעה הזאת אין את האיכות שבה הייתי מאושרת, שבה הייתי שמחה, שבה המחשבות גנבו אותי פחות. וזה מה שהמדיטציה יודעת להביא.
וואו, זה בדיוק, את יודעת, כשאומרים לי, למה הלכת לחקור את האנשים הבריאים בעולם? אותי לא מעניין לחיות עד גיל 100, בטח גם לא אותך, זה לא ממש סקסי. אבל זה לא לחיות עד גיל 100, זה לחיות עכשיו, בשנים שיש לנו כאן, באיכות ובתפקוד אופטימלי. אז זה ממש מתחבר.
זה ממש ככה, והרבה פעמים שואלים אותי, יאל, מתי אני אראה את השיפור הזה של, של להיות מאושרת בזמן המדיטציה? השיפור יקרה עכשיו. כבר כשאנחנו נתרגל, השיפור הזה יקרה. והרבה פעמים אנשים חושבים, שצריך הרבה זמן בשביל לתרגל, וזה לא ככה, ואנחנו נדבר על זה. אז אם אנחנו מחפשים, קודם כל את ה-reason why, אנחנו כבר יכולות להבין שיש שם איזשהו ערך, שהוא ערך גבוה, אבל שהוא דורש מאיתנו מאמץ. למה הוא דורש מאיתנו מאמץ? כי הוא דורש מאיתנו לרגע אחד לעצור, וגם להפסיק לדמיין את כל מה שאמרו לנו שזה המדיטציה. תשבו שעה, בתנוחה כזאת, תעשו ככה, המדיטציה היא נמצאת שם, היא זרם שנמצא כל הזמן. זה רק השאלה אם אני קופצת לתוך הזרם, או שנמצאת על גדת הנהר ומסתכלת על המים הולכים, שזה גם כן מאוד מרגיע, אבל זה לא אותו דבר.
זה מעניין מה שאת אומרת. בעצם לא לומדים מדיטציה, היא בעצם קיימת בתוכנו. רק צריך להזכיר לה איך לפעול, איך להפעיל את ה...
ממש ככה. אז היתרונות שלהם עצומים, ואנחנו רואים את היתרונות של המדיטציה באים לידי ביטוי ברמה הפיזית, קודם כל מחקרים שונים שמדברים על ממש הפחתה של תגובה לכאב, הרמה שנתפסת של הכאב הולכת ויורדת. דבר השני, אנחנו פוגשים במחקרים שונים.
כאב נפשי, אני מניחה.
כאב פיזי. יש ממש ירידה. את יודעת, אומרים שלפלצבו יש השפעה של 30% ביכולת לתת את ה... להשפיע על מי שמשתמש בפלסיבו. יש ממש יכולת של 30% תגובה מאותם אלה שמשתמשים בו, ולכן זה הפך להיות כלי כל כך משמעותי. וכששאלו, מהו אותו הפלסיבו? למה הדבר הזה עובד? פלסיבו בלטינית זה I shall believe. וזה בעצם בא ואומר שאני מראש יודעת שיש משהו מסוים שיכול להפחית את ה... להפחית את הכאב, אז התרגול של המדיטציה יוצר מרחב ביני לבין הגירוי. זוכרת, דיברנו על להיכנס ורגע אחד לסגת מעולם החושים פנימה, ואם אני נסוגה מעולם החושים, אז הוא פחות תופס אותי, אז הכאב הפיזי יורד. אנחנו רואים בנוסף השפעה לתגובה של תרופות, למשל נוגדנים בדם שעולים, ותגובה טובה יותר לתרופות, גם אגב אצל חולים בסרטן שמתרגלים את המדיטציה. אז ההשפעה היא השפעה נרחבת, וזה רק במימד הפיזי. במימד הרגשי, מה הם אותם ההשפעות שאנחנו צפויים לראות? מה אנחנו פוגשים? אנחנו פוגשים את היכולת להיות פחות בסטרס, פחות בלחץ, להרגיש את האושר הזה, כמו שאת מרגישה לפעמים שאת בחופשה, אבל זה לא תמיד שאת בחופשה, את מרגישה את האושר הזה, כי הרבה פעמים את חוזרת הביתה מהחופשה ואת יותר בסטרס ממה שהיית לפניה. אבל יש את הפעמים הזאת האלה שראינו איזו שקיעה מהממת, והיינו שם בתחת רשמים אחרים, והרוגע הזה. אז הרוגע הזה יכול להיות חלק מזה כל הזמן, ולא רק זה, אלא מבחינה רגשית, גם לתת תשובה טובה ולחוות פחות את המטוטלת הזו, את התנועה בין הפלוס למינוס, שאני מאוד מאושרת, אני נורא עצובה. אני נורא שמחה, אוי, למה זה לא קרה כמו שרציתי? אז להתחיל לצמצם את טווח המטוטלת הרגשית ולהיות יותר במרכז. והיתרונות המחשבתיים, שכליים, זה היכולת לכוון את המחשבה. אם בעבר מצאו שהידע האקדמי אחראי על 85% מההצלחה של האדם, ההצלחה החברתית וההצלחה בעולמות התעסוקה, היום גם אוניברסיטת סטנפורד וקרנגי, שעשו את המחקר המאוד מאוד מעניין על איזה סוג אינטליגנציה צריך היום כדי להצליח בעולמות השונים שאותם אנחנו פוגשים, החברתיים וגם עולמות התעסוקה, הם מצאו שהאינטליגנציה הזו נרכשת על ידי האימון הפנימי, על ידי האימון של המדיטציה, ומגיעים על ידי אותו התרגול ל-85% הצלחה, בעוד שהידע האקדמי, כשהוא נרכש כמו שצריך, אחראי רק על 15%. זאת אומרת שהמיומנויות שאנחנו והילדים שלנו נצטרך לאורך שנים, הן הרבה פחות קשורות ליכולת של המחשבה שיודעת לצטט בעל פה המון ספרים, אלא את היכולת המכוונת של לראות את הדברים שהם קורים, את המחשבה הממוקדת הזו, והיא נרכשת גם תודות למדיטציה. אז דיברנו על השלושה מימדים האלה, ולא נחסיר גם את המימד הרביעי, שהוא הרבה פעמים נתפס כמימד קלישאתי, אבל אנחנו נתפוס אותו בצורה הנכונה, וזה המימד הרוחני. דיברנו על הפיזי, דיברנו על הרגשי, דיברנו על השכלי, ואנחנו נדבר גם על המימד הרוחני. מהו אותו מימד רוחני? הוא המימד של השאלה, מה אני רוצה באמת? והשאלה של מה אני רוצה באמת, זו שאלה שאת תתקלי בזה, שכשתשאלי בן אדם, מה אתה רוצה באמת? מה את רוצה באמת?
מה אני רוצה באמת? להיות מאושרת? זה גדול. זה מין מונח מטריה כזה גדול.
אז את אותה השהיה בתשובה שנתת עכשיו, וגם התשובה עצמה שהיא להיות מאושרת, זה מה שאנחנו פוגשים כשאנחנו שואלים את האנשים, מה אני רוצה באמת? אבל אם את תמשיכי להדהד את השאלה הזאת לאורך זמן, את תמצאי לה הרבה מאוד פנים, וגם את ההבנה שהאושר הוא בדרך, האושר הוא לא נקודת היעד. אז מה אני רוצה באמת? אם האושר הוא חלק שמלווה את כל התהליך, אני לא צריכה ללכת 100 קילומטר כדי להיות באושר, אלא ההליכה בתוך 100 קילומטר היא האושר. אז מה אני רוצה באמת?
ליהנות מהדרך.
ליהנות מהדרך. ומה יש, ומה הדרך שאליה אני מכוונת. וככל שאני אעמיק בתוך השאלה הזאת, ככה אני אענה בצורה טובה יותר על המימד הרוחני של מהו אותו הסימן שאני רוצה להשאיר בחיים האלה. והסימן שאני רוצה להשאיר בחיים שלי כאן, אם אני מחפשת להשאיר איזשהו סימן, לתת איזושהי משמעות גבוהה יותר לקיום, שהוא בסופו של דבר קיום הראי של, 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 של היום-יום, אנחנו יכולים לחפש את המימד הזה של לשאול את עצמנו הרבה מאוד פעמים מה אני רוצה באמת, והמדיטציה, שוב, בגלל שהיא מנתקת אותנו מהרע של היום-יום, מאפשרת לחזור ולענות על השאלה הזאת, ואז כל פעולה שאני עושה ביום-יום שלי היא פעולה הרבה יותר מכוונת, כי אני אבחר עם, אפילו קחי את הדבר הכי בסיסי, להוציא את הכסף שלי על זה, או להוציא את הכסף שלי על זה, לבחור את סדר העדיפות הנכון לאותו הדבר שעליו אני, בו אני משקיעה את הכסף. אני אחליט האם את השעה הקרובה שלי אני מפנה ללהיות זמן איכות עם הבת שלי, או שאני ממשיכה לשבת ולתקתק על המחשב.
תשמעי, את שמה פה מין רף כזה מאוד מאוד גבוה, שבעצם את אומרת, המדיטציה, שיכולה להיות בין דקה לממש כמה דקות ביום, היא יכולה לשנות בגדול, בגדול את החיים שלי. כאילו את היום ואת החיים שלי, וזה גדול.
זה גדול. זה גדול מאוד, והיא אחד, המדיטציה, חשוב להבין שהיא אחד מהכלים כדי להגיע ליכולת הגבוהה הזו, שהיא בעצם לייצר חיים שהם חיים של ערך, חיים שבהם אני חיה מתוך המימד הפנימי שעונה על השאלה מה אני רוצה באמת. אני הרבה מאוד שנים מתרגלת, כבר כמעט 17 שנים שאני מתרגלת, כל בוקר יש את הרוטינה הזאת, יש תקופות שהיו תקופות יותר מורכבות, הרגלתי פחות, יש רגעים שבהם הם היו רגעים יותר שבהם אני רק הייתי פותחת את העיניים בבוקר ומחכה לצלול לתוך המדיטציה, וממש לא מזמן סבא שלי נפטר. וזה היה אולי אחד הרגעים הראשונים של לחוות כאב שהוא כאב של פרידה, כי כששוב אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לנתק את עצמנו מתוך השאלה שבסופו של דבר לאדם יש בממוצע 80 שנים, במקרה של סבא שלי הוא היה בר מזל והיו לו 91 שנים לחיות, ואיך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו. לחוצים, דפוסים, במאמץ כל הזמן לרצות ולשאול מה הסביבה שלי רוצה, או לחיות בתוך הבית. ובתוך הרגעים האלה של הפרידה מסבא שלי, היה שם רגע מאוד מאוד עמוק של פרידה ממנו בבית חולים, שממש הוא כבר היה מורדם, ועשיתי איתו איזשהו תהליך של שחרור שנקרא ברדו, וממש ככה דיברתי ונפרדתי ממנו, אמרתי לו תודה על כל הדברים שהוא נתן לי בחיים שלי. ובתוך הרגע העמוק הזה של הפרידה היה שקט, היה את השקט של המדיטציה. וכשהסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, כשאני אגיע למקום הזה, איך אני רוצה להיפרד? להיפרד כשהכל תופס אותי, כשאני בפחד עמוק ובכאב עצום מזה שאני צריכה להיפרד, או שאני מתרגלת ביום-יום את אותו המימד של הכניסה פנימה, של החיפוש אחרי מה שבמסורות מסוימות אומרות שנשאר איתך אחרי הפרידה, אותו האטום של הנשמה שאומרים שיושב איפשהו בבסיס הלב, ושאולי משהו, אם הדברים שאני אומרת הם נכונים, ואפשר לקרוא הרבה מאוד ספרות בנושא הזה, משהו שישאר שם, אם הוא יישאר, הוא יישאר אמיתי, והיכולת להגיע לאותו המשהו אמיתי, היא תמיד תהיה בפנים. אז קודם כל, השאלה של מה אנחנו רוצים, אני לא יכולה אלא שלענות לך בצורה פילוסופית, ולהביא את ההתנסות האישית שלי, וכל מה שאני חולקת זה רק ההתנסות האישית שלי, ואני אומרת לכל מי שמקשיב, לכו ותבדקו את כל מה שאני אומרת, אל תאמינו למה שאני אומרת. תבדקו את זה. אני רק תלמידה הרבה מאוד שנים של פטריציו פאולטי, וזה מה שלמדתי בשנים האלה.
אז אני בגינר מיינד, אני ממש בתודעת מתחיל, ובא לי להבין איך אני עושה את זה, ומה זה כל הגלים האלו שדיברת עליהם, כדי, ולראות איך אני מכניסה את זה בתוך היום שלי, וגם עוד שאלה שעלתה לי, הרבה שאלות, זה האם אני יכולה לעשות, לתרגל מדיטציה בכל מקום? האם נגיד כשאני נוהגת אני יכולה לתרגל מדיטציה?
אז כשאת נוהגת עדיף שלא, מהסיבה הפשוטה שיש לך הרבה מאוד גירויים שאת צריכה לענות עליהם, ועדיף שתהיי בנהיגה. כמובן שלקחת נשימה איטית ועמוקה ולחזור הביתה את יכולה, אבל הייתי ממליצה לתרגל את המדיטציה במקום שמיטיב איתך. אז אנחנו מתחילים קודם כל את הצעד הראשון אל תוך המדיטציה מהמימד הפיזי, מהמקום שבו אני מתרגלת, ומאוד חשוב שהמקום הזה הוא יהיה מקום שהוא שקט, מקום שהוא תומך בי, מקום שאני יכולה לרגע אחד לעשות את זה. לאט לאט אפשר ללכת ולעשות את זה בכיכרות צוענים, אבל הייתי ממליצה שלפני שאנחנו הולכים ו... את יודעת, לומדים שחייה תחת גלים עצומים, אנחנו נלמד את זה רגע ברדודים של הבריכה, ואז לאט לאט נתקדם. אז הייתי ממליצה קודם כל למצוא מקום פיזית נוח, ואז יש שלוש תנוחות שאני ממליצה עליהן לתרגול. תנוחה רגיל, הראשונה היא התנוחה של ישיבה ברגליים מסוכלות על הקרקע, אפשר עם הגבעה קטנה לישבן, מי שמתרגל יוגה יכול לשבת בתנוחת הלוטוס. התנוחה השנייה זה תנוחת הלוחם, שהיא התנוחה על הברכיים, ומי שלא יכול לשבת על הברכיים, יכול לשבת על גבי שרפרף. של מדיטציה יש שרפרפים יהודיים, אני מתרגלת על שרפרף.
כמו שאנחנו יושבים עליו כאן.
כמו שאנחנו יושבות עליו, נכון? עוד מעט נראה אותו. והאפשרות הנוספת זה פשוט לשבת על כיסא, כאשר הרגליים ב-90 מעלות, כי הגב זקוף, אך לא מתוח, וזה הרגע הראשון שבו אנחנו שמים את עצמנו מבחינה פיזית, ממליצה שיהיה מקום ישיבה קבוע, כדי שאנחנו נעשה את זה כמעין טקס, ככל שהטקס, כמו שאנחנו מתלבשים ככה לאימון ולפני שאנחנו יוצאים, אז הטקס הזה הוא מאוד מכניס לתוך ה... ובעצם הכניסה לתוך המדיטציה היא בהרגעה של הגוף, אנחנו נדמה את הגוף, שלנו כממש בגד תלוי על קוליו, זאת אומרת שהעצמות מחזיקות אותו, אבל כל יתר הדברים ממש רגועים, וכל חלקי הגוף ממש יורדים כלפי מטה, וזה הרגע, זו הדרך להתחיל, וזה גם התרגול שאנחנו נעשה היום, יהיה תרגול של הגוף שמשולב עם איזושהי הדמיה. יש המון סוגים של מדיטציות. יש מדיטציה של האום, שזה ה-One Minute Meditation, שזו מדיטציה שפטריציו פאולטי ב-40 שנות מחקר של המדיטציה תמצאת בספרון קטן. היא בעצם עוקבת אחרי 5 האצבעות, שהיא באמת גאונית, כי היא מזכירה לנו איפה אנחנו רוצים להיות במהלך המדיטציה. אז זה האום, וזה ספר שהמטרה שלו הוא להגיע למיליארד אנשים שמתרגלים מדיטציה ברחבי העולם. זה אגב תרגול נהדר עם הילדים.
על פניו דקה זה, מה זה דקה? זה ממש עושה חשק.
זה ממש עושה חשק, זה גם מדהים. את עוצמת את העיניים ואת אומרת לעצמך, אני לא מאמינה שבדקה זה מה שהצלחתי לעשות. וכשחושבים על זה, המון דברים קורים בדקה. בדקה יכולה להישבר כוס, מישהו יכול להגיד למישהי שהוא אוהב אותה, אני יכולה לחבק מישהי שאני ממש אוהבת, יכולה לקרות תאונה, הרבה דברים יכולים לקרות והם קורים בפחות מדקה. אז דקה אחת מספיקה, כשפאולטי ככה קצת ערמומי, הוא בא ואומר, תעשי דקה אחת, ואחר כך תצרי את הדקה הזאת בכל רגע של היום שלך, אבל להתחיל מדקה זה נפלא, ולפעמים אני ממש מוצאת את עצמי, עושה במהלך היום עוצרת, לפני פגישות או רגעים חשובים, עושה דקה, ממש אפילו לפני הפודקאסט הזה, אני עשיתי דקה בחניון, שאלת מקודם, עשיתי פה בחניון דקה של מדיטציה, אז אני מכניסה את זה ברגעים תוך כדי היום, כדי להזכיר לעצמי. יש את המדיטציה של החמלה, שהיא מדיטציה תרגול מדהים שריצ'רד דיווידסון מאוניברסיטת וויסקונסין חקר ומצא ממש פעילות של החלק הקדם מצחי של המוח של האונה הפרפרונטלית, ובעצם מצא את היכולת של האנשים להגיב לאירועים שהגיעו בשבועות שהמשיכו את התרגול בצורה שהיא שונה לחלוטין. הוא גם אותו אחד שחקר את מתיה ריקר, שנחשב לאדם המאושר בעולם כי הוא תרם, הוא העוזר של הדלאי למה, ותרם את המוח שלו לטובת המחקר, הוא עדיין חי, אבל הוא תרם את המוח שלו לטובת המחקר, ובמחקר שעשו על המוח שלו, בזמן שהוא תרגל מדיטציה, מצאו את הגלים הנמוכים ביותר, והממוקדים, של המיקוד והריכוז, גלי הגמה, הכי נמוכים שנצפו אי פעם, אז זה התרומה של הדלאי למה ומתיה ריקר. אז כשאנחנו מתחילים, קודם כל, אנחנו נמצא את המקום הנוח שלנו, וזה המקום שבו אנחנו נתחיל את המדיטציה, ואז לאט לאט אנחנו ננשום, ונשימה אחרי נשימה קודם כל נרגיע את הגוף, אחרי זה אנחנו יכולים לבצע איזושהי הדמיה, וזה מה שאנחנו נעשה היום. אבל כמו שאמרתי, יש המון סוגים של מדיטציות, ואנחנו יכולים למצוא את זו שהיא הכי טובה לנו, זו שהכי מוצאת חן בעינינו.
ספרי לי רגע על הגלים האלו, באיזה, על התדרים שאנחנו נמצאים במהלך היום, ומה קורה, מה קורה במדיטציה, ומה קורה שלנו שאנחנו בדוינג.
מעולה. אז מבחינת האלפא, מבחינת הבטא, אז בטא הוא...
אז יש לנו ארבעה גלים?
יש לנו חמישה.
יש
וגם הם מחולקים, אבל אנחנו יכולים למצוא את הבטא, שהוא תדר העבודה שלנו, זה הנורמלי, זה התדר שבו המוח שלנו מצוי במהלך היום-יום. יש לנו, הוא בעצם מחולק לשלושה, אוקיי? תדר גבוה, תדר בינוני, תדר נמוך. לאט לאט, ככל שנסתכל על עצמנו יותר, גם נוכל למצוא את עצמנו יודעים איפה אנחנו. כשהרעש מתגבר, כשאנחנו לא יודעים לקבל החלטות, כשהדברים סוחפים אותנו, זה הרגע שבו אנחנו נוכל לדעת, אוקיי, המוח שלי הגיע למהירות מקסימלית, הגיע הזמן להאט. אז זה דבר אחד, זה הראשון, הראשון שמחולק לשלושה, השני שהוא האלפא, שהוא מאפיין מצב של רגיעה. כשמתרגלים, אז מתרגלים מתחילים, מגיעים לבית הנמוך, אחרי זה לאלפא, אלפא כמו שדיברנו, יש גם לגלים האלה ממש טווחים, למשל, תדר הבטא הוא בין 14 עד 40 הרץ, האלפא הוא 7.5 עד 14 הרץ, ויש לנו אחרי זה גם את התדר של הדלטה, שהוא תדר נמוך בין 0.5 ל-4 הרץ.
אבל מה זה ההרץ הזה? ואיך הוא קשור אליי?
אז איך זה קשור אלייך? זה בעיקר קשור ליכולת שלנו לתת, להיות בסינכרוניזציה. ככל שהרעש עולה, ככל שהרעש הולך וגדל, ככה היכולת שלנו לתת תשובה נכונה לדברים שמגיעים, הולך ויורד. כשאת בלחץ, גבוה, את צריכה לצאת מהבית, ואת הולכת לפגישה, ומלא דברים מתרחשים מסביב, והמסמכים שלך פה, והמחשב שבדיוק עושה הורדה תוך כדי, והמשקפי שמש שאת הולכת בכל הבית ומחפשת אותם, ואז המפתחות של האוטו, והילדה שלך יושבת פה בסלון, ומתחילה לקרוא, אמא, אמא. אמא, 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 מה יקרה באיזשהו שלב? מה התשובה שהיא תקבל? או תשובה של, רגע, אני לא יכולה לענות כרגע, או תשובה כזו או אחרת, שהיא לא דווקא תהיה התשובה שמי שישבה פה, אותה הילדה המתוקה, הייתה צריכה לקבל. וכשאנחנו נמצאים בתוך הרעש הזה של המחשבה, אנחנו מתקשים לתת את התשובה. אז זה דבר אחד. אבל הדבר השני הוא גם אותן מחשבות תורדניות שאת מדברת עליהן. זה אותן המחשבות המעגליות שאנחנו פוגשים ביום יום, שהן לא מחשבות מועילות, לא מחשבות פרואקטיביות, מחשבות שאומרות, אולי אני לא טובה, אולי זה לא יכול לקרות, למה הוא היה צריך לעשות ככה, אני נמצאת בעתיד או אני נמצאת בעבר, ובכל מקרה, לא באותו זמן הווה, שגם מאוד מאפיין את אותם התדרים הגבוהים יותר. ככל שהקצב של התדרים הולך ויורד, ככה התשובה טובה יותר. אז אמרנו שלושה בטא, אמרנו אלפא, אמרנו דלטא, אמרנו תטא, ואמרנו גמא. אז בעצם אלה התדרים.
לפני שאני הולכת לישון, באיזה תדר אני?
אז אומרים שדלטא מיוחס, ואת יודעת, אני לא חוקרת מוח, אבל הדלטה מקושר לשינה. אנחנו פוגשים אגב אזורים שונים במוח שמופעלים בהבדל בין שינה לבין מדיטציה, שדורשת יכולת נמוכה אומנם של גלים, אבל של מיקוד וריכוז. אוקיי? אז ממש אזורים שונים שמופעלים. ובאמת, אם אנחנו שואלים את עצמנו ביום יום, מה מאפשר לי להיות ברמת עושר? מה גורם לך לעצום את העיניים בלילה ולדעת שאת שמחה? שהדברים שקרו, קרו כמו שרצית אותם, נכון? ואיך הם יכולים להגיע למצב שהם קורים כמו שאת רוצה? כתוצאה מזה שהיית מכוונת אליהם, כתוצאה מזה שנתת לבת שלך את החיבוק ברגע הזה שהיא הייתה זקוקה לו, כתוצאה מזה שנתת ערך לאדם הזה שבא אלייך, והוא היה בצורך, ואת יכולת לראות את זה, ולקחת רגע מרחק, או הגירוי החזק הזה של מוות או כאב, שאנחנו פוגשים ביום יום והוא בלתי נפרד. אז אנחנו יכולים להתרסק, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום מסוים, שהוא, בו הייתי אומרת, רמה אחת מעל החיים הרגילים, והמדיטציה היא תרגול שמאפשר את זה. זה קורה לאורך הזמן, ואנחנו יכולים ללכת ולהתחיל את זה מהאום. עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, אני ניסיתי לעשות מדיטציה, אבל זה היה לי ממש רע שאני לא מצליח לעשות מדיטציה. נכון? זה איזשהו משפט שהוא משפט קבוע, אני לא מצליח לעשות מדיטציה. אז אני אגלה לך את הסוד הבא. אין דבר כזה לא להצליח לעשות מדיטציה. זה לא קיים. עצם זה שעצמתי את העיניים, עצם זה שהכוונה שלי לעשות מדיטציה, היא המדיטציה. יש סיפור מאוד נחמד על תלמיד שהגיע למורה הזן שלו, והוא מגיע למורה והוא אומר לו, מורה יקר שלי, אני ניסיתי לעשות מדיטציה, והיה לי שם רעש, והיה לי שם בלגן, ומחשבות, והכל לקח אותי. והמורה מסתכל עליו ומחייך ואומר לו, זה יעבור. אז התלמיד חוזר ומתרגל ומגיע למדיטציה ומסיים את המדיטציה ומגיע למורה ואומר לו, וואו, מורה יקר שלי, אתה לא מאמין. הייתי במדיטציה והיה לי שקט עמוק, פגשתי את אלוהים. אז המורה מחייך, מסתכל עליו ואומר לו, גם זה יעבור. אוקיי? המדיטציה היא מראה למה שקורה בחוץ. אין דבר כזה להצליח או לא להצליח. יש להתחיל לתרגל מעט אבל בקביעות כל יום. זה כמו שריר.
מה קורה כשהמחשבה נכנסת? אני מנסה לתרגל, ואז מתחילים לי מחשבות טורדניות.
אז יש כל מיני טכניקות. אחת הטכניקות היא להישאר עם הנשימה. טכניקה אחרת מדברת על חלוקת תשומת הלב בין שני חלקים. כי בעצם ברגע שנתתי למוח שלנו איזושהי פיצול של תשומת הלב, אני מאפשרת לו להיות פחות בתוך המחשבות שבחוץ. אז אני יכולה להיות עם תשומת לב לנשימה, ממש לבסיס הנחירה, עם לנקודה הזאת שבה אני חשה את האוויר נכנס, ולהקשיב לדופק הלב, שלאט לאט ככל שאני מתרגלת יותר, אז אני יותר אשים לב לדופק הלב, ובעצם הפיצול הזה של תשומת הלב מאפשר לי את הנוכחות. כשהמחשבה לוקחת אותי, אני פשוט אומרת לה תודה, וחוזרת חזרה לנשימה. ויכול להיות שאלף פעמים במהלך המדיטציה שלי, אני אצטרך ללכת ולחזור, ללכת ולחזור, ללכת ולחזור. הדבר היחיד שאני לא רוצה לעשות, זה להיות ברגע שלילי על זה שהמחשבה לקחה אותי. אני יכולה להגיד לך גם למתרגלים המנוסים ביותר, המחשבה לוקחת. יש שם כל הזמן את הזבוב הזה. אז אנחנו רוצים להחזיר, להחזיר, להחזיר. ואת יודעת מה הסוד? הסוד הוא שהלחזור זה האימון. זאת המדיטציה. כי אם אני יודעת לחזור בזמן שאני במדיטציה, אני יודע גם לחזור כשהרגש, המחשבות, או מצב פיזי מסוים ייקח אותי במהלך היום-יום. אז האימון הוא לחזור, 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 ולהיות במקום הזה של לסלוח לעצמי, לא להתאפס על ידי זה שהמחשבה נלקחה, אלא להתמקד בלנוע ולמצוא את השקט מחדש. זה, המדיטציה צריך לדמיין אותה, תחשבי על קרש מעץ שנמצא על גבי אבן. אוקיי, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, אני כאילו יושבת על האבן, והאבן יציבה, ואני צריכה לחפש במהלך המדיטציה את היציבות הזאת שכשאני יושבת, אבל זה לא ככה, את לא יושבת על האבן, את יושבת על הקורה שנמצאת על גבי האבן, והקורה הזאת היא נמצאת באיזון, אז היא זזה בין ימין לשמאל, והמדיטציה היא אותה נקודת האיזון שאת מחפשת, וכדי למצוא אותה, הרבה פעמים את טיטי יותר ימינה וטיטי יותר שמאלה, עד ש את תמצאי אותה לעתים יותר ויותר קרובות, וגם אז, לא תמיד, לא תמיד זה נמצא שם.
אז זה חלק טבעי, זה הבריחות האלו בתוך המדיטציה. יש חשיבות איך נושמים?
אז ההמלצה היא לנשום דרך האף, ולהוציא את האוויר דרך האף, ולהיות בנשימה ממש
נשימה טוג'אי ביוגה.
ממש ככה, לנשום ולנשוף דרך האף.
אוקיי, שנתרגל?
יאללה, בואי נתרגל. אז בעצם מה שאנחנו נעשה זה נתרגל ביחד 7 דקות של ההירגעות הפיזית, שהיא תתחיל מצלצול של גונג. אני עובדת עם אפליקציה שמסמנת לי התחלה וסיום, זה מאוד נוח, ויכולה גם איתה, את יכולה גם איתה לעבוד עם האום, שזה לכוון אותה לדקה אחת או 7 דקות. אני עובדת עם Insight Timer, יש גם לאום יש לאום אפליקציה משל עצמה, ובכל מקרה שיהיה לנו סימן של התחלה וסיום, אז אנחנו נתחיל מלשמוע את הגונג, ואני אנחה את הכל, אנחנו נסיים את 7 דקות האלה, רגע לפני שהגונג יצלצל בשנית, אנחנו נעשה איזושהי הדמיה, וככה ש אני אגיד, קודם כל, כל מי שמאזין לנו ומאזינה לנו, תמצאו מקום נוח. אם אתם שומעים את הפודקאסט בנסיעה, אז תעצרו ותחזרו לזה כשאתם במקום של שיכול להיות מרוכז בזה בלי לסכן חיים. ותמצאו לכם את אותה התנוחה הנוחה, ברגליים מסוכלות, בישיבה על הברכיים או על גבי כיסא, מקום שבו אתם יכולים לשבע דקות להיות מאוד 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 בשקט וברוגע, ולאט לאט אנחנו נעבור חלק חלק בגוף וניכנס לתוך השקט, ואז תגידי לי בסוף איך היה. יש?
יש.
אז בואו ניקח נשימה איטית ועמוקה. ננשום דרך האף וננשוף. הירגו. הירגו. נשימה אחר נשימה, אתם הופכים להיות יותר ויותר רגועים, יותר ויותר שקטים. נשמו לעומק ונשפו את האוויר לגמרי, והביאו את תשומת הלב שלכם אל כפות הרגליים, אל הבוהן, אצבע ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית. הרפו אותן לגמרי. נשמו לעומק ונשפו, והרגיעו לגמרי את הקרסוליים, את השוקיים ואת הברכיים. נשמו לעומק ונשפו לגמרי. הביאו את תשומת הלב אל הירכיים. הרפו אותן לגמרי. שחררו כל מתח. הביאו את תשומת הלב אל אגן הירכיים. נשמו לעומק ונשפו. מוססו כל מתח. הרגיעו לגמרי את הבטן, את בית החזה. הביאו את תשומת הלב אל אצבעות כף היד, אגודל, אצבע, אמה, קמיצה וזרת. הרפו לגמרי את כף היד. נשמו לעומק ונשפו. הרפו את הזרועות. הידיים שלכם משוחררות לגמרי. הביאו כעת את תשומת הלב ולגב. השכמות והצוואר. נשמו לעומק והרפו לגמרי. שחררו כל מתח. הביאו את תשומת הלב אל הפנים. הרגישו איך שרירי העיניים, השרירים הקטנים שמסביב לעיניים, נרפים לגמרי. הלחיים, הסנטר נשמט כלפי מטה. נשימה אחר נשימה, הנחיריים נפתחות כמו כנפיים של פרפר. והפנים שלכם כעת רגועות לגמרי. הרפו את אור הקרקפת. במצב הזה אתם רגועים לגמרי. הגוף שלכם נמצא בשקט מושלם. הביאו את תשומת הלב שלכם אל הלב, שפועם ברכות, בסינכרון מושלם. נשימה אחר נשימה, יישארו כאן. כעת נדמה הר שפסגתו רמה וניסית. ונדמה אגם שמימיו רגועים כמו אחרי הסערה, שקטים וצלולים. ומאחורי ההר שמש שמאירה וזורחת. השמש מאירה את המחשבה. ההר מחזק את הלב. והאגם מרגיע את הגוף. יישארו כאן. חזרו כעת להיות נוכחים במקום שבו אתם נמצאים. קבצו ברכות את האגרופים. קחו נשימה עמוקה. מצמצו בעיניים. וחזרו להיות נוכחים לגמרי במקום שבו אתם נמצאים.
קודם כל זה הרגיש הרבה פחות, זה הרגיש דקה, זה לא הרגיש 7 דקות. ממש כשגון קרה זה היה מוזר, וזה מדהים איך הדימוי הזה של של הנחל, המים, זה היה מאוד התחבר אליי, פחות התחברתי להר, פתאום התחברתי לנחל, פתאום היה מיוט על המחשבות. את יודעת, אפשר לדבר הרבה על ה-reason why, ובסוף שאתה רגע אחד מצליח להרגיש. אני חושבת שלי מאוד מתחבר המקום הזה של להנחות אותי במדיטציה.
ובאמת הרבה מהמדיטציות מתחילות דרך הנחיה. הייתי רוצה לשאול אותך, שאלת הרבה על הגלים של המוח, והייתי רוצה לשאול איך את מרגישה עכשיו לעומת קודם.
איך אני מרגישה? אני עכשיו כשאני מראיינת אותך, נגיד לפני המדיטציה, אז ברחו לי, כל פעם אמרתי, טוב, אני רוצה לשאול אותה גם את זה, ואני צריכה גם את זה. שנייה, אני אזכר. ואז גם אמרתי, רגע, אני צריכה לראות שאני בזמן עם לאסוף אותם. ופתאום, עכשיו, ראית, לקח לי גם זמן לדבר. זה כאילו יש רק ערוץ אחד.
אומרים שבפילוסופיה שאנחנו נולדים אחד, הופכים רבים, ואחר כך חוזרים אל האחד, והייתי אומרת שהמדיטציה דרך הסנכון והאישור הזה מאפשרת בדיוק את זה.
אז אם נגיד עכשיו מישהי או מישהו רוצה להתחיל את המדיטציה, אני מניחה שאולי להתחיל בדקה זה מין קוד הפעלה שמאוד קל, אולי לא מאוד קל, אבל הוא איזשהו מפתח, איזה שער כן להתחיל. אז בעצם ההנחיה היא מה, לשים מוזיקה, יש, אולי לך יש הנחיה לתרגול?
אז הרבה שואלים אותי בזמן האחרון, אולי הגיע הזמן...
כן, someone speaking with you.
אולי הגיע הזמן לעשות את זה בצורה יותר... ככה, לצאת עם זה גם החוצה לעולם. הייתי ממליצה לקנות את הספרון הזה ב-40 שקלים או משהו כזה, לקרוא אותו, לא להתאפס לעובדה שהוא קצר, ההפך, זה הגאונות שלו, ולעקוב אחרי החמש אצבעות. בעצם החמש אצבעות של האום, של ה-One Minute Meditation, מדברות, מתחילות מה... אגודל. האגודל שאומרת גם, אוקיי, אומרת, אני אוהבת את עצמי. אני יכולה להתחיל ולתרגל את המדיטציה, יש לי זמן עבור עצמי. אחר כך יש את האצבע. האצבע שמורה כלפי מעלה, אשא עיניי אל הערים, אני מרימה את המבט כלפי מעלה, ואל עבר המטרה שלי, שהיא מה שהיא אל עבר העצמי הטוב יותר ממני. אחר כך האצבע הזו, שנעשה אותה ככה בשביל הנימוס, אז באמת מסמלת את הניתוק מרחק והנחישות, הניתוק שלי מהאירועים היומיומיים, דרך יצירת מרחק והנחישות של ללכת אל עבר אותם החלקים הטובים. הקמיצה שמסמלת על להתנגד ועל להיכנע, אני מתנגדת לרגשות השליליים ונכנעת לאותו חלק טוב יותר בתוכי. והזרת הקטנה שמקושרת עם העשייה. מהי עשייה אחת היום שתשים אותי בחלק טוב? זה לחייך למישהו שאני אפגוש? זה להקדיש זמן של איכות עם הילדים שלי? מהי אותה עשייה? לשבת לעוד דקה אחת של מדיטציה? אז החמש אצבעות האלה הן גאוניות והן סמל שיכול לתת לנו ממש את הלעבור על הכל. ויש פה את ה... גם איזושהי הדמיה. והייתי אומרת שאם הייתי חוזרת לשאלה הראשונה שלך, מהי המדיטציה, אז הייתי אומרת שמעל להכל המדיטציה הוא אותו החלק שהוא האקט של האהבה שלי לעצמי. כי הוא בא ואומר שאני חשובה לי ושיש לי את הזמן הזה כמו ה... אגודל, יש לי את הזמן להקדיש לחלק הזה שהוא החדר כושר הפנימי שלי.
וזה חדר כושר, כי תוך כדי שאת מדברת, אני אומרת לעצמי, טוב, אבל עכשיו אני מסיימת ואני נמצאת פה, בתדר המופלא הזה, אבל בעוד 10 דקות שכבר הכל ייגמר, אני אחזור לטירוף של היום. אבל משהו נבנה בתוכי.
משהו נבנה, ולכן הייתי אומרת שזה אקט של אהבה, שמניע את הפעולה הזאת של לחזור לזה. והייתי רוצה לחזור על איזשהו ציטוט, שהוא ציטוט שמניע אותי בתוך עולם מאוד 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 מהיר ומשוגע, ושקורא לנו כל הזמן החוצה. והוא אותו ציטוט שלי עוזר הרבה פעמים לחזור פנימה, והוא הציטוט שאומר, של פטריציו פאולטי, שאומר, אני אוהבת את עצמי. עוד לפני שאתה יכול לאהוב אותי, אני אוהבת את עצמי. עוד לפני שתוכל לדאוג לי, אני אוהבת את עצמי. עוד לפני שהכל יקרה, והכל ישתנה ויקרה, כפי שאני מצפה ורוצה, אני אוהבת את עצמי. האהבה הזאת שבאה לפני כל הדברים האחרים, היא כוח בלתי ניתן להצירה. עוצמה שאין לה מעצורים. זה באמת מה שאני יכולה להיות.
אני אוהבת אותך.
אני אוהבת אותך.
ועם העוצמה שבשקט הזאת, אנחנו נסיים. אז תודה. היה קסום.